אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. יחביל ליבה בנמידה לה, אני רוצה לאהוב נערה, שיר חדש מעורר שיח בעולם החרדי, רק בגלל שהזמר נכד של אדמור ובן של אדמור מעז לשיר ביידיש את ליבה ניגן, שיר אהבה. נדבר עם בן משפחת הצולה בחסידות שמעז לצאת מן הקווים. גם איתי אנגל שחזר לישראל אחרי שהות של שבועות על אדמת אוקראינה, שם תעד את זוועות הפלישה הברוטלית של רוסיה, ידבר איתנו על תחושת השליחות ועל השפעות תיעוד המלחמה על נפשו ועל חייו, וגם על מורה אחת לספרות ושירה שהלכה לעולמה והעמידה תלמידים הרבה, ביניהם כותבים מחירים כמו נועה ידלין ודורי מנור, שיבואו וידברו בשבחה. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר, אבי שמאי ודניאל פולק. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
היידיש מיידלה, היידיש שטיב ומאות שיחה זוילים מתלה.
ליבה ניגן, ככה קוראים לשיר הזה, שיר אהבה. השיר הזה מעורר שיח בעולם החרדי, איך גבר, איש חרד, מעז לשיר שיר אהבה, ועוד ביידיש. הזמר הוא מנדל רוט, בן למשפחת מלוכה חסידית. הסבא רבא שלו הוא הרב אהרון רוט, מהבולטים שבמנהיגי היישוב הישן, אנשי שומרי אמונים. סבו הוא הרב אברהם חיים רוט, עומד בראש חסידות, גם הוא. אביו, הרב גדליה משה רוט, הוא האדמור משומרי אמונים אשדוד. אז איך מעז נצר לשושלת לפצוח כולו בשיר, ועוד בשיר אהבה? נשאל אותו. מנדל רוט, בוקר טוב.
בוקר מבורך.
אולי עוד לפני שאשאל איך אתה מעז, אשאל האם מצאת אהבה בעקבות השיר.
הצאתי את השיר לפני שלושה ימים כולה, אז...
נו, זה שלושה ימים זה כבר להביא ילדים לעולם.
אמן, כן ירצון. הלוואי, לא יהי, אני מאחל לעצמי.
אז איפה הכל התחיל בעצם?
הלחנתי את השיר לפני כמה שבועות, זה התחיל פה בחדר שאני נמצא בו, שאני ישן. בעליית הגג שמעל בית הוריי, יושב בודד ומתגעגע לאהוב. הייתי נשוי פעם בעבר כמה חודשים, כבר לא, כבר כמה שנים טובות שלא, ולא הייתי מוכן נפשית משך כמה שנים לחשוב על צעד קדימה. השנה כן החלטתי שכן, ולפני כמה שבועות מצאתי את עצמי מאוד ממוקד בגעגוע הזה, בתשוקה למצוא אהבה ממש. ואז כאומן, הרגע שזה התבטא בכמה צלילים, מצאתי את עצמי ישר פה בחדר, החבילי בו בנה מיידל, שזה אומר אני רוצה לאהוב בחורה, נערה. ויצא לי לחן יפיפה, עדין, יפיפה, ומילים יפות, ושלחתי לכמה חברים, קודם כל לשמוע על הדעה על הצליל המוזיקלי, ומאוד התחקשו, ואז שלחתי לכמה יחצנים, אנשים, מה אתם אומרים להוציא את השיר הזה? ופה אחד אמרו כולם, אתה משוגע לגמרי, מחרימים אותך לחלוטין. לא היה אחד שאמר לי, אתה יכול להוציא את השיר הזה. ועשיתי סקר קטן בסטטוס. מה אתם אומרים חברים, יש לי שיר עם השם הזה. ואז ראיתי שביקום של הוואטסאפ יש הרבה חרדים חסידים שחושבים אחרת. זאת אומרת, כלומר, יש כלים, זאת אומרת, זה עדיין, זה תהיה מהפכה, אבל יש כלים מסוימים, גם אם אני אחווה התנגדות גדולה, אבל זה לא מובן, אנשים מבינים את מה שאני רוצה.
אז בוא נסה להסביר לנו, הציבור הכללי, עד כמה זה יוצא דופן שזמר חסידי שר יחווי ליב אבן המיידלה.
יחווי ליב אבן המיידלה, זה יוצא דופן שלא היה דבר כזה בכלל. בציבור האורתודוקסי מאז ומתמיד, אנחנו לא יודעים על דבר כזה שיר, הוא לא שיר אהבה, הוא שיר על הגעגוע לאהוב, אני עוד לא אוהב, שיר על אני רוצה לאהוב, אני מבקש לאהוב, לא רק שאני מדבר פה על אהבה, בצורה גלויה שלא היה דבר כזה, אני גם מביא פה מהמקורות, שיעקב אבינו אהב את רחל, יצחק אהב את רבקה.
כן, שזה בדיוק, זה בדיוק אולי המקום בו אני באופן אישי נתקע. הרי יש לכם את שיר השירים, ויש לכם את האהבות הגדולות של האבות והאימהות. למה זה יוצא דופן ב-2022 לדבר על האהבה והרצון לאהוב?
במגזר שלנו אנחנו גדלים כך שבאמת האהבה הזאת, אינם הדברים כפשוטם, כביכול, יעקב רחל, תורת האריזה, תורת הקבלה, מסבירים את זה כעניינים גבוהים, וזה נתפס, אני באמת מאמין שהיה שם מלא סוד, יעקב אבינו ראה בית נשמתו התאומה, אבל איכשהו זה נתפס גם שמכיוון שיש גם את הסוד, שיעקב אבינו היה מרכבה לשכינה, אז הוא לא חווה את האהבה כפשוטה. נתקו איזה איכשהו מהרגש הטבעי, כך שבחור, עד כמעט גיל חתונה, הוא בחיים לא הביא את המילה הזאת, אני רוצה לאהוב. הוא לא מודע גם לכך שרוצה לאהוב. לא רק זה, בעקבות כך גם לפעמים ידחפו אותו לשידוך, ללא שהוא אוהב, הרבה מאוד פעמים, כמו שקרה לי, בגלגול הקודם, מה שנקרא בשידוך הקודם, ללא שרציתי בשידוך, ואז פתאום הוא מוצא את עצמו, הוא מגלה שהוא רוצה לאהוב רק אחרי שהוא כבר נשוי שנתיים ילדים, וזה סיפור עצוב,
ואז הוא נשאר תקוע. אתה מספר לנו שאתה נמצא בעליית הגג בבית של ההורים שלך. אז אתה כותב מין שיר שכזה, אני רוצה לאהוב נערה, ואז אתה יורד לקומה מתחת לאכול צלחת מרק עם אבא ואמא, ומה הם אומרים?
הם לא יודעים עד לרגע זה על השיר שהוצאתי, הם כנראה גם לא ידעו אף פעם. המשפחה שלי, אחים, אולי יש שתי אחים שכן, נדע להם, אבל משפחה מאוד מאוד שמרנית, כמו שאמרת, במקום מיישוב הישן. אני יושב פה בחדר, מחולל מהפכה בעולם. מה שקורה מסביבי זה פשוט עולם אחר לגמרי, אין אימייל ואין מחשב איכשהו יש.
אבל הם יודעים מי זה הבן שלהם, נכון? הרי מדובר בגדולים בתורה, הם יודעים מי זה הבן שלהם.
הם יודעים מי זה הבן שלהם, אבל הם לא שמעו את רוב השירים שלי, אולי שיר אחד שמאוד מוכר. את השיר הזה בינתיים לא שמעתי מהם ביקורת. חשבתי מישהו יבוא ויגיד להם, בינתיים זה לא קרה, ואני מניח שהם גם לא ישמעו, אלא אם כן יבוא מישהו וירצה לסבך את אבא שלי עם הסיפור הזה, אבל אני כותב הרי המון פוסטים, המון
דברים ש... רגע, אז בוא נשחק בכאילו, אם מישהו ירצה להרע לאבא שלך, מה שיכול לקרות, ולנקום בו דרך זה שיש לו בן שהוא כזה וכזה, איזה סנריו אתה מדמיין, איזה תסריט?
תסריט גרוע מאוד מאוד. תראה, כעיקרון, אבא שלי כבר מגיל, אני היום בן 30, מגיל 15 יש, הוא אוכל איתי סיפורים, נהייתי קרלבך, קניתי גיטרה, כל דבר פה היה כמו, איך נגיד, כמעט כמו להתנצר, כל צעד וכל צעד. עכשיו, כמובן, יש שחיקה עם השנים, הבינו שמנדי זה שונה, זה לא אותו טיפוס, אבל מה שעשיתי עכשיו, אני חושב שזה הצעד הכי מהפכני, מהמון דברים שעשיתי, כתבתי בלוגים, יש לי פייסבוק והמון דברים, אהבה במיוחד שבדיוק בנושא הזה, אז בחסידות הזאת שלנו היא אהבה, היא מושג שלא קיים, לא שומעים בכלל את המילה הזאת.
אבל אתה יודע, אתה יודע מה אני חושב, מנדל, אני חושב שבמידה רבה צריך להסביר למאזינות והמאזינים, כן, כאשר אנחנו מדברים על שומרי אמונים, אנחנו מדברים על שושלת פלגנית מאוד. במידה רבה, כמו שהסבים שלך הוציאו עצמם מן הציבוריות היהודית הישראלית הכללית, אתה הוצאת עצמך מהם.
זה גם נכון, זה גם נכון. אני גם חושב שאני משלים, אני משלים. זאת אומרת, זה שהצאתי, זה גם כמובן תוצאה מהשמרנות הקיצונית שלהם. אני חוויתי את הפחות מתוקן בתוך הקיצוניות הזאת, וכל זה גרם לי, גם, אני גם גדלתי בכלא שבה גדלתי, היה גם פלגנות בין אבא שלי לבין סבא שלי. היה המון דברים שם, ואני הבנתי שמשהו פה לא... שיש פה המון המון דברים מאוד מאוד יפים, שבאמת אני מקבל המון השראה מהקדושה, מהשירה אפילו, סבא שלי היה משורר ומלחין והיה שם המון דביקות, אבל בכל מה שקשור לחיבור לחיים יש שם המון דברים לא תקינים, ואני שמח שדווקא נפש אומן שכמוני גדלה במקום קיצוני שכזה, כי דווקא זה חולל בי את כל הדבר הזה שאני יכול היום להביא בשורה, להבין את נפש עמי, את נפש, כי נכון שאני גדלתי בקהילה מאוד קיצונית, אבל במידה רבה היא מראה קצת יותר קיצוני מרוב הציבור החרדי, אבל יש בה משהו, למשל בעניין הזה של אהבה, שכל הציבור החרדי לוקה בו, ודווקא בגלל שחווית אותו בצורה הכי קיצונית שאפשר, אז אני הבנתי את כל הלקויות שבנושא הזה ובעוד נושאים, ולכן אני מנסה להביא את המסר, זאת אומרת, השיר הזה יצאתי לא רק בגלל שרציתי לבצע את הרצון שלי, הרבה יותר מזה, כי רציתי שכל בחור ישמע, ויקבל מודעות, ויהיה דיון בעולם הישיבות.
ויבין שאפשר. אני מקווה שהשאלה הבאה שלי אליך היא הוגנת, אבל אשאל אותה כך או כך. אילו יכולת, היית יוצא משם? אילו יכולת, היית חלק מהציבור הכללי?
לא. לא. למה לא? קודם כל, אני מאמין. מאמין לא בגלל שאבא שלי מאמין, אלא בגלל שכך הגעתי למסקנה, אני מאמין בתורה ומצוות. אני כן מאוד מאמין בחיבור לבין מה שיש לעולם החילוני לבין מה שיש לעולם החרדי. למשל, לגבי הנושא האהבה, ההגדרה שלי שחרדים יש להם יותר בעולם הרוח, זאת אומרת, היציבות הרוחנית בעניין הזה של נישואין, לכן יש שם פחות גירושים, זה עוד נושא למה יש פחות מגרושים, זה נושא שהוא מורכב מאוד סיבות, אבל העולם הנפש, שם החילונים הרבה בגוף ובנפש, החילונים הם הרבה יותר בריאים מהציבור החרדי, לא רק בעניין של אהבה, אלא בהמון דברים, בביטוי עצמי, בביטוי לכישרון, בחיבור לחיים. ומה שאני מנסה לעשות, אני חרדי, כי אני יהודי מאמין, אני מאמין שהמקום שלי זה להביא את הבשורה, לחבר בין שתי התדרים הללו. אני מאמין שכל מה שהציבור, כל מה שהעם היהודי ב-200 שנים האחרונות התחלן, זה באמת בגלל שב-2000 שנות גלות אנחנו איבדנו קשר עם הגוף, איבדנו קשר עם הנפש, ובאמת אנחנו רחקנו מאוד, רחקנו. עכשיו, זה סוג של כלים ואורות, גם בקבלה יש מושג אורות וכלים. לציבור החילוני יש כלים מאוד בריאים, לנו יש את האורות, כי אני קורא לזה את התורה, את הרוח, אבל אם יש לך מים, אורות, ואין לך כלי, אתה לא יכול לשתות מהמים. אותו דבר, אם יש לך כלי בריא, אבל אין לך אורות, אז זה גם חסר לך, אם אין לך את התורה, גם חסר לך. אני רואה את עצמי במקום הזה, שאני רוצה לחבר בין האורות והכלים,
הלוואי ותצליח. אם היית יכול לבחור, איזה בת זוג היית בוחר?
מה זאת אומרת איזה בת זוג? מה זאת אומרת לבחור בין מה למה?
איזה אישה היית רוצה?
כלומר, מאיזה רקע או מה הטיפוס?
הכל, הכל, איזה אישה, איזה אישה תיגע לך בלב?
אני, מה שאני היית רוצה, אחת שהיא באה מרקע דומה לי, אפילו ממש מייחוז שהיא מכירה את כל הכאב, כל הניואנסים מהמקום שאני בא, כי נשארו בי המון ניואנסים מאותו מקום, אבל עשתה צעד עצמאי, מאוד רוחנית, עמוקה, רגשית, שרוצה להקדיש את החיים שלה בשביל הזולת, לאהוב אנשים. הבית שלי יהיה בית של אהבה ואור, לעם ישראל, זה יהיה הבית שלי, להבין, להכיל כל נשמה. שתהיה שופעת רוחנית, מוזיקלית, אומנית, נשמה גדולה, נשמה ענקית. הגלגול של רחל ממנו, זה מה שאני רוצה.
יחבי לי בן אבן מידלה, אני מודה לך מאוד, מנדל רוט, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
תודה, היה כיף לדבר איתך.
גם כן תרבות.
האורח הבא שלי, אחד מכתבי המלחמות שלנו, הם מתמעטים מאוד עם חלוף השנים, הגיע אל השטח האוקראיני ב-20 בפברואר. כולם היו בטוחים שהנה הוא הביא עמו את השלום. אפילו פסגה בין פוטין וזלנסקי עמדה על הפרק, עד אשר ימים ספורים אחר כך התברר, הוא הביא עמו את המלחמה. 3 שבועות הוא היה בשטח, תעד, אסף תמונה לתמונה, וחזר כדי לספר, כדי לשמש כעד עבורם, לאוזננו ולמדינו. לעינינו. כתב עובדה איתי אנגל נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב איתי.
בוקר טוב גואל.
אתה חוזר ו...
חוזר ומרגיש שקשה לחזור, כי אתה חוזר ממקום קשה וממקום שבו הכרת אנשים וכמה שבועות היית איתם, ולפרקים ממש חיית כפי שהם חיים, ופתאום אתה אומר להם ביי, ואתה יודע שהם נשארים במקום שיכול להפוך רק שפעתי יותר, ואתה חוזר הביתה. זה האינסטינקט הראשון של החזרה. כמובן שיש הרבה דברים טובים. יש באופן אישי להירגע, אתה יודע, הנחת רווחה, יש לראות המשפחה, אנשים שדאגו לי, אבל אתה יודע, זה מחזיק מעמד באמת במקרה הזה 24 שעות, כי כבר אחרי 24 שעות התחלתי לעבור על חומרים ולצפות
ולחוות את זה שוב. לעורך את הסרט
כמה שיותר מהר, כי אי אפשר לדחות אותו, כי הכל קורה כרגע, זה לא משהו שאפשר להחליט לשדר עוד 4 חודשים.
אבל תכניס אותי אל הנפש שלך, מה קורה לאיש שחווה את הזוועות האלה?
אני כבר לפני הרבה שנים, כי התעסקתי המון בשאלות האלה, וברוע האנושי, ואם כדאי בכלל להיות שם ולתעד את זה, או שכדאי להזיז את הראש הצידה ולברוח. אני הבנתי שלפחות במקרה שלי, ואני חושב שרוב האנשים כאלה, זה לא שאם, אתה יודע, נלך לזה דרינק ולים, אז איכשהו החיים יהיו שמחים. זה תמיד יהיה קיים שם. אני רוצה לראות את זה, אני רוצה להתמודד עם זה, ובעיקר כי בחרתי את המקצוע הזה, כי אני עיתונאי ואני נורא נורא מאמין בו, ואני נורא מאמין שלהיות בשטח זה הדבר. עכשיו, לפני יש הרבה היסוסים, אחרי, כמו שהבנת, יש הרבה רגעים מאוד קשים. דווקא שם זה ישמע אולי מוזר, אבל אתה כל כך עובד, אתה כל כך עסוק, אתה כל כך מחזיק מצלמה ומצלם, אז בעצם זה שיש לי מה לעשות, אתה יודע, אז פחות יש לי זמן להרהר. כי הוא היה גומר אותי, הוא היה מביא אותי להתקף לב לפעמים במקומות האלה. אחר כך שאתה חוזר, אתה יודע, והעמדה הזאת של הסטנד ביי וכל הזמן להיות דרוך, שהיא קצת דואכת, אז אני אקרא לזה השדים מגיעים. ולפעמים אתה גם חושב, אולי עשיתי שטות, אולי פגעתי בעצמי. אבל גם מגיע השבוע הזה, אתה יודע, שהסרט אוטוטו מוכן ו... אני מאוד שלם עם עצמי, ועם הדרך הזאת,
כן,
בינתיים.
הסרט ישודר על מסך קשת 12 ביום חמישי. אתה אומר, אולי פגעתי בעצמי, אני אעז לומר, איתי, בטוח פגעת בעצמך.
תראה, אם אתה אומר, בטוח פגעת בעצמך, זה אומר שמי שלא עושה דברים כאלה, או אתה יודע, מי שמסיט את הראש, או מי שלא מתייחס או נוגע בקשיים בחיים, ירוויח. ואני לא חושב, אני לא חושב ככה. אני באמת לא חושב ככה. זאת אומרת, בידיעה שיש מלחמות, ובידיעה שיש אנשים שסובלים, ובידיעה שזה מקומות שאני מכיר, ומקומות שאני עוקב אחריהן, והרבה הרבה שנים בעסק הזה. אז שוב, אם אני אברח מזה, זה לא שהחיים שלי יהיו על הכיפק. זה נכון שכשאתה מגיע לשם, אתה עושה לעצמך דברים. אני לא חי טראומות, אין לי איזה סיוט קבוע. אתה יודע, יש עצב ויש קושי, אבל אני חושב באמת שזה חלק מהזרימה של החיים, אתה יודע. גם להיפגע פה ושם. כי שוב, לברוח מזה, זה לא היה עושה לי יותר טוב. זה לא היה... זה היה כאילו לחיות יותר טוב, ולא על אמת.
אבל כשאני עוצם את העיניים, אני לא רואה גופות בבוסניה, ולא גופות בבוצ'ה.
אתה גם לא תראה בסרט. אני אגיד לך למה.
אבל אתה רואה את זה בעיניים כשאתה עוצם אותם.
לא. לא. אני לא רואה. אני רואה הרבה דברים אחרים. אני רואה בעיקר אנשים חיים שהכרתי. אין לי, במקרה אישי שלי, סיוט על שריון, שרוף או גופה. אבל אני אגיד לך עוד משהו. יש עוד בחור שעובד איתי, שמצלם איתי, שהיינו כמה פעמים גם בסוריה ועיראק. קוראים לו אדי גרד. הוא צלם סטילס במקור. אבל הווידאו שלו גם יפהפה, והוא באמת, הוא בא מאומנות, והוא אמר לי משפט מאוד חזק, שהכי קל לצלם מלחמה. עכשיו, מה זה? זאת אומרת, שריון שרוף, גופות, אתה יודע, אז תמיד יהיה סופר דרמטי. והוא אמר את זה, אגב, שישבנו ליד צלם מלחמות מאוד מאוד מפורסם בשנים האחרונות, ברזילאי, והוא נורא התעצבן, הוא נורא היה נרגז, ועל מה אתה מדבר, זה הדבר הכי קשה, זה המשימה הכי קשה, ו... היה שם ממש ביקוח לא נעים, אתה יודע, למישהו שעובד קושה ומסכן את עצמו, פתאום לשמוע משפט כזה. אני גם לא קלטתי את המשפט בהתחלה, כי אני חושב, מה, עבודה היא נורא קשה, אבל באמת, משהו בפריים, אתה יודע, זה כאילו קל לצלם משהו שרוף, לצלם גופות, ויש לך איזה דרמה מטורפת, וזה לא מה שאני הייתי רוצה לעשות בסרט. בסרט אני באמת רוצה לתת לך משהו דוקומנטרי, לא איזה כותרת, הנה בוא תראה את הדבר הכי מפחיד. אני ממש מתחיל מיום לפני שאני לא הערכתי נכון אם תהיה מלחמה או לא.
כולנו, כן, כן, כן.
ואני רוצה להעביר אותך את השוק שהיה לאנשים בקייב. אותם אנשים שצחקו עליי יום לפני שבאתי טיסה מיותרת, זאת אומרת, יופי, אתה יכול לאכול פה פיצה על הכיפק, אבל לא תהיה מלחמה. זאת אומרת, הסרט שלי בכוונה ילך לאט, הוא ילך לאט, ממש הדרגתיות הזאת שאפיינה את התגובה שלהם, את ההלם שלהם, את ההבנה שהם במלחמה, אתה יודע, אפילו בפעם הראשונה שקיר הופצצה, שפגעו בבניין, ההנחה הייתה, וגם שלי, שהייתה כאן טעות. בטח איזה מפקד, או בטח איזה איש טכני בצבא, כיוון לא נכון טיל, כי זה לא הגיוני. כל כך לא הגיוני, בטח כולם יחזרו לשפיות שלהם תוך איזה שעה, שעתיים, והצטערו על מה שקרה, וזה ילך לנתיב אחר. כי חייב להיות פתרון, כי לא יכול להיות, אתה יודע, שמדינה אחת פולשת למדינה שנייה ב-2022. ואז נשבר, התמימות הזאת, או היעדר מוכנות הזאת, וזה נשבר בכל הכוח. ואז אתה לא יכול לדבר בכלל עם בן אדם בלי שהוא מקלל את פוטין, הסרט מלא כללות. ממש, אתה יודע, העצבים של כולם, ואז אתה מגיע לזוועות. ואז אתה חוזר לאנשים ש... אתה יודע, חושבים לחזור הביתה, לא לחזור הביתה, אבל מנסה לעשות את הסרט הזה כמה שיותר מגוון, כי באמת, אירועים כאלה זה לא חזית וקרב ולוחם וסיירות, בסדר, זה גם, אבל זה אנשים, זה בני אדם.
אתה יודע, כשאתה אומר אנשים ובני אדם, אני חושב על ברנאר אנרי לוי, הפילוסוף הצרפתי, ראיינתי אותו כאן בתוכניתי לפני מספר חודשים, גם אתה ראיינת אותו באחד על אחד בסינמטק ירושלים כמדומני. לא, אני לא מאמין. לך אני מאמין.
קודם כל תודה.
כי באשאל אני לא מאמין שהוא רואה אנשים, אני חושב שהוא רואה רק את החולצה הלבנה שלו. אתה באמת רואה אנשים?
לחלוטין. תראה, אני לא הייתי קרבי בצבא, אני פרופיל 21. ההבנה שלי בכלי נשק או אמצעי לחימה היא זעומה. בוא נאמר, אם זה מה שמעניין במלחמה, אז אני הכתב האחרון שאתה רוצה לשלוח. אבל באמת באתי להכל, קודם כל מאהבת היסטוריה, ואירועים גדולים בהיסטוריה מתרחשים בדרך כלל בנקודות מאוד טרגיות, כמו מלחמה, או כמו הפיכה, או מהפיכה, או... ולחלוטין זה בני אדם, אתה תראה את זה בסרט, אתה יודע, זה... הפעם הראשונה הייתה בבוסניה ב-92, אני גם הייתי מאוד צעיר, הייתי בן 23, והייתי בהלם מוחלט, זאת אומרת, אתה יודע, ממש רציתי כמו איזה חיבוק ממישהו. לראיין אותו, אבל גם כן שיחזקו אותי, כי אני הייתי, אני באמת הייתי בהלם, אתה יודע, לא איזה לוחם שישר, וואו, איזה סוג של צלפים יש פה, או איזה סוג של טקטיקה או אסטרטגיה של לחימה. אני הייתי גם אחד המבוהלים שהיו שם בעיר, וזה לא הפסיק אף פעם, אתה יודע, זה תחום העניין שלי. זה לא שאני לא אנסה ללכת הכי לעומק ולהבין גם את הראש של החייל והמפקד, כי גם זה משהו מעניין. אתה יודע, הוא יוצא לדרך עם נקודה או תפיסת עולם אחת, שאין שום קשר למה שיקרה לו עוד 6 שעות אחרי שחס וחלילה חבר שלו נהרג, או ש... אתה יודע, או שהוא שומע שוב חס וחלילה שהרגו את אמא ואבא שלו, את אשתו או את הבת שלו, ואתה רואה איך בני אדם שבאמת סופר שפויים בטווח של כמה שעות או לפעמים כמה דקות, הופכים לפראי אדם, שזה גם, זה גם הבני אדם, אתה יודע. ואתה רוצה לראות מה עובר עליהם, והמון שבכלל היו, אתה יודע, יותר מחיילים היו שם מתנדבים, אנשים שהיו אנשי מחשבים, מכרו פרחים, סטודנטים, אלה אנשים שאני ראיתי, ופתאום יש להם רובה ביד. ולא רובה, אתה יודע, בשביל רושם, כי צריך אותם להילחם במלחמים.
אבל אני חושב עליך, אני לא הייתי חייל קרבי, אתה אומר, אז מה בכל זאת מוביל את הבחור הזה למוסול ולבוזניה ולעיראק וללבנון ולסוריה ולנגורנו קרבאך?
כי מוסול וסוריה ונגורנו קרבאך, כמו שאנחנו ישראל ותל אביב שהיא מופצצת, זה לא רק הסוג של הטיל והכיפת ברזל שאתה יורה מנגד, אתה יודע, זה הבני האדם פה, זה אירוע היסטורי גדול. בהרבה מקרים זה השכונה שלי שמשתנה. במקרה של אוקראינה, אתה יודע, זה גם חוזר לשורשים שלי, סבא שלי מחרקוב. זה הכל מתחיל ונגמר בעניין הזה, שזה באמת בני אדם, אירוע היסטורי גדול שאני רוצה להיות בו חלק. אתה זוכר שהיינו קטנים, היה את מנהרת הזמן? עם טנק וטוני.
טוני ודונלד, ודאג, כן.
כן. אז זה הרעיון. אז אני לא יכול לעבור בזמן, אבל אני יכול כמוהם להחליט מה הנקודה הכי מעניינת עכשיו בכדור הארץ, וגם ברגעים הכי מעניינים שלה. ואז ללכת ולהיות שם. אתה יודע, לא בשביל הנשקים, אבל אירוע היסטורי מתרחש, תהפוכות גדולות, ובני אדם ברגעים הכי סופר דרמטיים, ואגב תיעוד ומצלמה, אין מה לעשות, אתה יודע, ברגע שאתה מצלם בקרב או במלחמה, לא סופרים אותך. אתה יודע, אם אתה תצא עכשיו עם מצלמה ואני אצא לבית קפה, אני אהיה העניין, המצלמה תהיה העניין. שמה שמישהו הפציצו לו את הבית, נהרג לו בן משפחה, דבר אחרון שמעניין אותו, להקדיש לו תשומת לב, זה אתה. ואתה יודע, לתיעוד זה... לא נעים להגיד, אבל זה מאוד עוזר. אתה יודע, כי אתה לא העניין. אתה לא העניין שם.
למה לא נותרו עוד הרבה כמוך, איתי? לפחות אצלנו.
יש, יש. אני דווקא חושב שדווקא במלחמה הזאת, יש אנשים שהבינו שאפשר ללכת לשם. אני חייב להגיד לך שאני מאוד שמח שהגיעו לא מעט אנשים. חלק עושים עבודה טובה, חלק לא. בעיניי כמובן. אבל אתה יודע, לא כולם קרביים, שעל זה אני נורא שמח. ומבינים שיש פה סיפור שהרבה יותר גדול, ושאפשר לעשות אותו. זאת אומרת, אם חשבת או חשבת ש... זה תחום שלא שמור לי. אזורי מלחמה או רגעים כאלה, פתאום אתה יודע, חבר'ה רואים רואות שזה בסדר, שאפשר. אתה יודע, זה המשפט של סבא שלי שהוא נתן לי, גבוזה ביצה, ארוכי גר ליוצא. עיניים מפחדות, אבל הידיים עושות. הוא סיפר לי על איך הוא ברח מברית המועצות, ולא הבנתי כי זה נורא מסוכן, ולמה עשית את זה, ואז הוא נתן את המשפט הזה. אתה יודע, בלי שתכננתי את זה כאסטרטגיה, זה הופך קצת למשפט של החיים. אני חושב שגם אוקראינים חיים את המשפט הזה, כי זה נגד כל הסיכויים להילחם ברוסיה. אז גם בעניין של העיתונאות, אני באמת מאמין שדווקא יותר אנשים ילכו לעשות את זה. אני יודע גם חבר'ה צעירים שמתייעצים ורוצים לצאת לדרך. אתה לא יכול להגיד להם, כן, יהיה בסדר. כי אתה לא יכול להיות אחראי למשפט כזה. אני גם חיפשתי מישהו שיענה לי למשפט הזה, ולא מצאתי בפעם הראשונה שהייתי בבוסניה. ואז אם אני אהיה פה, אני לא אפגע, נכון? לא, אתה יודע, 90%, אבל יש 10%. וזה עדיין שאלות שאני שומע, ואני הכי מבין בעולם את מי ששואל או שואלת את זה, אבל כן, קצת לא נודע בחיים.
עיניים מפחדות, ידיים עושות. אנחנו נזכור את המשפט הזה. איתי אנגל, תודה שהיית איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
רבות אנחנו עוסקים כאן בתוכניתנו בחשיבותם של לימודי הרוח בבתי הספר, חשיבותם של המורות והמורים שמרביצים בתלמידות ובתלמידים, קצת רבי דוד בוזגלו, קצת ביאלי, קצת ארז ביטון, קצת זלדה, קרמי וזך. והנה הובאה למנוחות מורה שהייתה בדיוק כזו, שהותירה תלמידים הרבה, שהשרישה בהם את אהבת השירה, שהפכה אותם, אני חושש לומר, מחשש להפרזה, לכותבים שהם. אנחנו מדברים על הרצלינה יגר, מורה מיתולוגית לספרות, מעירוני בתל אביב, ושניים מתלמידיה נמצאים איתנו עכשיו. נברך לשלום את קלת פרס ספיר, הסופרת נועה ידלין. שלום נועה.
בוקר טוב גואל.
תרבחי בתסעדי ונברך לשלום את חתן פרס עמיחי, המשורר העורך, עכשיו גם סופר, על שלב ראשון, שרב ראשון, ספרו הראשון שיצא לאור, דורי מנור. שלום דורי.
שלום גואל.
תרבח ותסעד גם אתה. נועה, את יודעת, הרבה אנחנו עוסקים כאן אצלנו בתוכנית, בחשיבות של לימודי הרוח בבתי הספר, ואז מגיעה מותה של מין הרצלינה יגר כזאת, ותלמידות ותלמידים רבים אומרים, כן, זו האישה שהפכה אותנו למה שאנחנו. עד כדי כך בעינייך?
אתה יודע, אני לא יודעת אם אפשר... להגיד מי ומה הפך אותנו למה שאנחנו, לפחות אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד, ואני גם רוצה, אני ככה מרגישה שלהרצלינה מגיע, שאני אהיה מאוד מאוד מדויקת במה שהיא נתנה לי, כי היא נתנה לי דבר כל כך גדול, שלא צריך אפילו להגזים ולהפריז אותו מעבר ל... זאת אומרת, אני לא יודעת אם היא הפכה אותי למי שאני, אבל היא הפכה אותי לאדם שאוהב שירה. וזה בעיניי דבר גדול ודבר אדיר. אני לא יודעת אם, איך, מעניין אותי איך דורי רואה את זה, אבל אני מרגישה ש... שירה היא היום דבר, ספרות בכלל, הולכת ו... ונדחקת, ו... והשירה בתוכה, זה איזה מין, יש להביא אל העולם אנשים שאוהב... שהם מסתובבים בעולם כאוהבי שירה, וכשגרירי אהבת שירה, ושהדבר הזה הוא חלק מהחיים שלהם, בעיניי זה פשוט דבר אדיר.
אז איך עושים את זה, נועה?
ואני יודעת שעשה את זה לא רק לי.
כמובן, כמובן.
אני יודעת שעשה את זה לרבים כל כך.
איך עושים את זה? איך הופכים תלמידה לאוהבת שירה?
אני, קודם כל, קוראים איתה, פשוט, קודם כל מכירים לה את השירה. מכירים לה ולכיתתה. פותחים ספרי שירה וקוראים בהם. וקוראים בהם... אתה יודע, זאת שאלה כל כך טובה. למה? הרי כל המורים לספרות...
כן, כולם עושים את זה, כולם פותחים ספרים.
וקוראים אותם, ואיך, מה היה בא שהפך את הדבר הזה לכל כך מופלא? אני חושבת שהאופן שבו דיברנו על השירים, והשאלות ששאלנו עליהם, והחופש לאהוב ולא לאהוב אותם, ואת חלקם, ובחלקם להתאהב, ומחלקם ככה לדחות אותם מעלינו, איזה מין תחושת, תחושת חופש ואי חובה, וממש מקום ל... פשוט מקום להתאהבות, הרי התאהבות לא יכולה לקרות במקום שיש בו חובה. התאהבות היא מוכרחה להיות... מתוך בחירה וחשק, ואני מרגישה שהיא פשוט פתחה בפני את הספרים האלה ונתנה לי מקום לחשק.
במידה רבה גם נתנה לך את השם, נכון? של קרמי?
נכון, זאת אומרת, לבת של... דרכה הכרתי את המשורר, הייתי בת 15, לא ידעתי מחיי, והיא הכירה לי בין היתר את המשורר תת קרמי, שהוא אחד המשוררים האהובים עליי, ולימים קראתי לביתי הבכורה קרמי.
למה לא קראת לה הרצלינה?
בדיוק, בערב במלאת 20 שנה לזכרו אמרתי שקראתי לה קרמי כי פשוט לא היה לי אומץ לקרוא לה הרצלינה. זה היה נראה לי קצת בכל זאת הרבה להפיל על ילדה.
גם קרמי זה לא מעט.
גם ככה היא אומרת להסתובב עם שם של משורר מת, זה חתיכת דבר.
נשים נקודה ברשותך, נועה. אתה יודע, דורי, אני נורא 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 מקנה בכם שיש לכם זיכרון של מחנכת, של מורה, של מורה, שנסעתם אליהם עיניים. לי לא היה כזה. אני סניתי את כולם.
אני שניתי את רובם, אבל הרצלינה הייתה באמת מהמקרים הנדירים של, של, לא יודע להגיד מאהבה גדולה, אבל של איזושהי תשוקה שהייתה, ושעשתה באמת את העבודה הזאת של להאהיב יצירות, להאהיב עולם שלם. מה שמדהים אותי עם הרצלינה זה שבסך הכל, אני למדתי שתי יחידות ספרות, כן, לא הייתי במגמה ספרותית, ובסך הכל כמה שעות זה כבר בשבוע וכלום. והיא הייתה... מאוד מוגבלת מבחינת מה שאפשר ללמד, כי הרי יש תוכנית לימודים שהיא מאוד מצומצמת ומוגבלת, ובטח בשתי יחידות, ואף על פי כן כזאת השפעה, כזאת השפעה שאנחנו מדברים עליה כל כך בשנים אחר כך. תראה, מצד אחד אפשר לדבר על האישיות שלה שהיא באמת ייחודית, והתשוקה שלה לספרות שהיא באמת ייחודית, אבל אלה דברים שהם ספציפיים להרצלינה, ואני חושב ש... שגואל בשאלות שלך, אתה נוגע בדברים יותר קוניים ורחבים, לא רק בהרצלינה, זיכרונה לברכה, באופן ספציפי. ואני חושב שמעבר לתשוקה, שהיא הנתון הראשון, ואני חושב שעליו דיברה נועה בעצם לכל אורך הדברים שהיא אמרה, תשוקה, יש כאן עוד דבר, וזה לא לזלזל בתלמידים. להתייחס לתלמידים כאל יצורים תבוניים ואינטליגנטיים, וחלק מהמשמעות של זה, זה בדיוק לא ללמד יצירות שהן שוות לכל נפש כביכול. לא ללמד רומנים שהם בסדר, מעניינים, נחמדים, אבל לא ממיטב יצירות העולם. לא ללמד שירה יותר פשוטה, יותר נגישה, יותר קלה, כי זה יותר נחמד לתלמידים. לא, אני חושב שהגישה הזאת שדי נפוצה בארץ היום, היא גישה מאוד מתנסית בסופו של דבר. ולהגיד לתלמידים בלי לומר
אתם
להם...
אתם לא מספיק טובים.
אתם לא מספיק טובים, בואו נעבור יחד לבגרויות האלה, בואו נעשה מה שאנחנו מוכרחים. אנחנו נסתדר. לא, היא עשתה את ההפך. היא בחרה...
אבל אתה זוכר את הכיתה רועשת וגועשת כאילו הייתם עכשיו באמצע פלפול בתורה?
אנחנו רבנו, מה זאת אומרת? זה היה פשוט ויכוח אחד מתמשך. אני לא הסכמתי עם הרצלינה על שום דבר, ואף אחד בכיתה לא הסכים איתה על שום דבר, וזה בדיוק היה הדבר שהיא אהבה. היא לא חיפשה להיות הגורו ש... מלמד את כולנו מה צריך לאהוב ומה לא צריך לאהוב.
אולי זו גם הפסדה שהיא נתנה, כן? נכון? כדי להוות קונטרה לדברים שלכם, למחשבות שלכם.
לא, אני זוכר שם באמת ויכוחים מרים שניצשו בכיתה, אני לא יכולתי לסבול את מה שהיא אומרת על המשוררים. והיא כל כך נהנתה מכל רגע כזה של מריבה על דברים שברומה של שירה.
דיברה נועה על קרמי, מה אתה זוכר, מי אתה זוכר, איזה משורר אתה זוכר שהיא העלתה על נס?
היא מאוד אהבה את נתן זך, אני זוכר אותה מדברת על נתן זך, ואני באותה תקופה, היה לי מאוד קשה עם זך.
כן, נועה ואני מאוד מופתעים עכשיו, כן.
כן, לא, תשמע, זה יותר מורכב מזה מבחינה זאת, שיש שירים של זך שיקרים לליבי מאוד, וגם אותם היא לימדה, וגיליתי אותם דרכה, וזך היה לי מאוד עקרוני וחשוב, בעיקר היה לי חשוב כמי שאפשר... אתה יודע, למרות בו, מי שאפשר לדבר בניגוד למה שהוא אמר, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חייב את הגילוי של זך להרצלינה. וזה גילוי שמבחינתי, אפילו כאנטיתזה, הוא גילוי מאוד מאוד עקרוני. והיא מאוד אהבה אותו, ואני זוכר ויכוחים באמת מרים בכיתה על העניין הזה, ואני זוכר את קולה קוראת שירים של נתן זך, וזה באמת עורר כל כך הרבה גלים של אהבה ושל רתיעה, וכן, ככה צריך לרנת.
לא, אמרתי לכם שאני מקנה בכם נורא. נועה, אני רוצה עוד רגע לבקש ממך שתקראי עבורנו משהו, אבל עוד קודם, יש לך איזושהי מסקנה דווקא בעקבות מותה, על איך המורות והמורים להיראות ולהישמע המורות והמורים של הילדים שלנו?
אני רוצה ברשותך להגיד, להוסיף משהו בעקבות דברים של דורי, ואולי זה גם ככה ישיב על שאלתך. אחד ההבדל ביני לבין דורי הוא גם מעבר לזה שהוא משורר ואני לא משוררת, דורי באמת מבין בשירה. אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, זה בן אדם שמבין מאוד בשירה. ואני מרגישה שאני לא מבינה בשירה. אני אוהבת שירה, ואני לא מבינה בה. אני אוהבת לקרוא אותה. אני פותחת, ואני קוראת, וזה מוצא חן בעיניי, או שזה לא מוצא חן בעיניי. והמון פעמים, כשיוצא לי לדבר עם אנשים על שירה, הם אומרים, הם ככה מתנערים, ואומרים, לא, לא יודע, אני לא מבין בזה כלום, אני לא יודע לקרוא את זה, אני לא מבין בזה. ואני חושבת שחלק ממה שהרצלינה עשתה עבורנו, היה להפוך את הדבר הזה להוריד אותו מאיזה אולימפוס ולהפוך אותו לדבר שהוא...
שלא צריך לפחד ממנו אולי?
לא צריך לפחד ממנו, שלא צריך להירתע ממנו, לא צריך להבין בו. בכלל כל הדבר הזה, אני לא מבין, אין מה להבין. קוראים למילים ואין... או שאין... זאת אומרת, ובעיניי זה דבר אדיר וזה דבר גדול, אז זה ככה דבר אחד. לגבי מה מורים, תראה, אני חושבת שאי אפשר לזייף זאת אומרת, אני מניחה שיש הרבה דרכים להיות מורה אדיר ומורה שמשנה את חיי תלמידיו, אפילו שאין הרבה מורים כאלה. אני מניחה שבסופו של דבר אי אפשר לזייף את העניין ואת התשוקה ואת האכפתיות ואת הרצון האמיתי להדביק את תלמידיך ותלמידייך באהבה שלך. אני חושבת שהרצון להדביק, אני מכירה את זה מעצמי כשאני מלמדת, לא שחלילה אני, חלילה לא נתלט בככה, לא...
להדביק, פשוט להדביק.
אבל אני מכירה את זה מהרצון הזה להעביר להם את הכיף הזה, את התענוג הזה, את החדווה הזאת. אז אני חושבת שיש את זה, זה דבר אדיר. אני חושבת גם עוד דבר אחד, אחרון, נגיד ש... שמדברים באמת, אתה התחלת מלדבר על מדעי הרוח, ועל האם זה חשוב ללמוד, וכמה זה חשוב ללמוד, ובסופו של דבר ספרות בכלל, וכמובן ששירה בכללה, זה אמפתיה. זאת אומרת, זאת אומנות האמפתיה, זאת אומנות על השבט בתוך נפשו של אדם אחר, ואין דבר, לא יודעים כמה דברים יכולים להיות חשובים מזה.
כנראה ששום דבר. קראי עבורנו את תת קרמי שהיא לימדה אותך לאהוב.
זה שיר שאני יודעת בעל פה מאז גיל 15, בכל זאת אני לא קוראת אותו, אני קוראת אותו מעדף ליתר ביטחון, למרות שאני מרגישה שאני יודע אותו כנראה עד יומי האחרון. השיר של תת קרמי שנקרא סיפור, שכבר שיר שקוראים לו סיפור, אני לא יכולה לא להתאהב בו. כשהאישה בכפר הדייגים סיפרה לי על בעלה שנעלם ועל הים שחוזר ומת לפתחה ערב ערב, החרשתי. לא יכולתי לומר לצדפי עיניה, אהובך יחזור, או הים, ישוב יחיה. יש ימים שאיני מוצא בהם לומר לך אפילו מילה אחת. שיר כל כך יפה.
שיר כל כך יפה. דורי, אותה שאלה ששאלתי קודם, דווקא כמי שעוסק כל כך הרבה שנים, במולות אפילו, של שירה, והדרך בה מנגישים או מבקשים מקוראות וקוראים לקרוא עוד, ללמוד עוד, איך עושים את זה? איך אמורים אולי לעשות את זה?
לא,
להוריד
את הרף. פשוט לא להוריד את הרף, לא לזלזל באינטליגנציה של תלמידים, של תלמידות, של קוראות, של קוראים, להתייחס אליהם כאל יצורים תבוניים, אינטליגנטיים, סקרנים, ולהראות להם את הדברים הטובים ביותר שנכתבו. פשוט ככה, זאת אומרת, לא להתפשר.
להראות להם את הדברים הטובים ביותר.
מי שמתפשר, מזלזל באינטליגנציה. מי שמראה דברים כי הם נגישים, הוא סנוב. והוא מתנסה. ככה אני רואה את הדברים, ובנוסף לזה, כמובן תשוקה, 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 לאהוב את מה שאתה רוצה להאהיב. אם אתה לא אוהב אותו, אז אף אחד לא יאהב אותו.
מה תקרא לנו, דורי?
אני אקרא שיר של נתן זך. סרטלינה, באמת, אהבה, אהבת נפש, ואני בעקבותיה, באמת, באהבה גדולה, וגם אני זוכר אותו עד היום בעל פה.
בבקשה.
אני שומע משהו נופל. אני שומע משהו נופל, אמר הרוח. שום דבר, זה רק הרוח, הרגיעה האם. גם אתה השם וגם הוא השם, פסק השופט לנאשם. אדם הוא רק אדם, הסביר הרופא לבני המשפחה הנדהמים. אבל מדוע, מדוע? שאל את עצמו הנער, לא מאמין למראה עיניו. מי שאינו גר בעמק, גר בהר, קבע המורה לידיעת הארץ, ללא קושי ניכר. אבל רק הרוח ששמט את התפוח, הוא זכר מה שהעלימה מבנה האם, שלעולם, לעולם, לעולם, לא יהיה לו מנחם.
כמה שזה יפה. לזכרה של הרצלינה יגר, נאמר לכם תודה, נועה ידלין, תודה, דורי מנור, תודה שהייתם איתנו הבוקר.
גם כן תרבות.
מי שחוקרת בשנים האחרונות את המוסיקה הנשית הברברית, שרה בעברית, בלדינו, בחקתיה, שיתפה פעולה בין השאר עם מרק אליהו ואבישי כהן, וחולקת את חייה בין ספרד, בריטניה וישראל, היא בעלת הקול המחשף הבא. לא, זאת לא הפרחה, זה מור קרבסי, תרבחי ותסעדי.
שלום.
שלום, אני שמח שאת נמצאת איתנו הבוקר. כמה פעמים בחיים אמרו לך שיש לך קול מאוד 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 דומה לגברת חזה?
האמת שאמרו לי לא מעט, שזו מחמאה מאוד גדולה.
אין מחמאה גדולה מזאת.
האמת שזו מחמאה מאוד גדולה. אבל כמובן אני עומדת על ה... אתה יודע, כל בן אדם יש לו את העניין שלו, ואופרה כבודה במקומה מונח, זמרת ענקית ו...
מה שמעניין בשיר הזה שאנחנו שומעים, הוא מחבר אותנו אל חג הפסח, שרק ממנו יצאנו עכשיו, וזו הברכה שהאבות של כולנו ברכו, נכון? בליל הסדר.
נכון. בבילו יצאנו ממצרים, אתה שואל? כן. לכל עדה יש את המנהג שלה, כשמגיעים לחלק הזה בהגדה. בבית סבא שלי, זכרונו לברכה, שנפטר לפני 6 חודשים, נהגו, סבא שלי נהג לקחת הגרטל קד מלא מים עם פרחים, לסובב מעל הראש של היושבים בשולחן ולשיר את המנגינה הזו שאני שרה.
אצלנו זה היה מגש, אצלנו בבית זה היה מגש מעל הראש. מתי בעצם, איך בחורה צעירה ששירתה בלהקה צבאית מגלה, מבינה שאלה השורשים שלה ושזו המוזיקה שהיא רוצה להוציא לעולם?
תראה, אני מגיל 20 מתעסקת במוזיקה שהיא לא מה שבני גילי שמעו. לא ידעתי מה הסיבה. סבא שלי תמיד אמר שאנחנו באנו מספרד, כי אני תמיד שרתי בספרדית, רוב האלבומים שלי בספרדית, בלדינו, בחקיתיה. ואני חשבתי שזה דברים שהוא אומר, אתה יודע, כמו שאנשים מבוגרים נוהגים לומר, אנחנו מספרד, ספרדים, לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות. אבל לאט לאט הבנתי שאנחנו באמת מצאצאי מגורשי ספרד, וגם כשהופעתי בפסטיבל למוזיקה מקודשת בפז, הלכתי לראות את בית הכנסת, איפה שהתפללו המשפחה שלי דורי דורות, וגם סבא רבא שלי מעולם לא עשה עלייה לארץ ישראל, הוא נשאר שם. ושם בבית הכנסת הזה, סלט אל עזמה במרקש, הוא גר כמעט עד יום מותו, בעצם הוא ממש גם התגורר שם, ואיך שנכנסתי בדלת ראיתי את ה-1492 חרות בכניסה. כלומר, בית הכנסת נבנה בשנת הגירוש, השנה שבה הם הגיעו מספרד, ובגלל שלחני התפילה היו שונים, הם היו צריכים לבנות לעצמם בית כנסת. אז בעצם...
מרגש.
אז בעצם, כן, אז בעצם קיבלתי את האישור הזה, שלא הבנתי למה אני נמשכת לשפה הזו, לשפות האלה, לא הבנתי מאיפה זה בא. אז ככה הייתי צריכה לטוות לעצמי את הסיפור.
המרוקאית הייתה חלק מההוויה בבית?
אמא שלי מבינה ודוברת מרוקאית, סבתא וסבא כמובן, סבתא רבא שלי, שתי הסבתות, אסתר ועזיזה, שתיהן דיברו מרוקאית, ואני הכרתי אותן עד שהם נפטרו כשהייתי בת 20, אני חושבת, משהו כזה. והם כל הזמן היו מדברות מרוקאית, כמובן, גם סבא וסבתא, אבל לאימא שלי הם לא דיברו מרוקאית. הסבתא רבא כן, אבל הסבים שלי לא דיברו עם הילדים שלהם במרוקאית, מה שקרה להרבה אנשים בישראל, שהייתה בושה מאוד גדולה, ככה להתגאות במוצא שלך, ולכן לצערי אני לא דוברת את השפה, למרות שבשנים האחרונות אני חוקרת אותה ולומדת אותה.
במידה רבה את לוקחת אותה חזרה אלייך.
לגמרי, וזה ממש משהו שכל הדור שלי נראה לי מנסה לנחס לעצמו בחזרה את מה שלקחו.
ואם אנחנו מדברים על מה שנלקח, כאשר את רואה את כל חגיגות המימונה שהפכו למין... אני יודע, כמין קרנבל כזה, קהילתי, עממי, זה משהו שאת חשה איתו בנוח? זה משהו שאת לוקחת בו חלק?
תראה, אתה כבר מכניס לי את התשובה לפה, לפי השאלה. אבל אני חייבת להגיד לך שככל שאני יותר מבינה את המקור של החג הזה, אני מבינה כמה שהתרחקו מהמקור שלו. כלומר, בשנים האחרונות, לא משנה שגם על זה לא שמים דגש, על המובן הדתי של החג, המובן הדתי של החג הזה נוסף רק בשנים האחרונות או ב-20 שנה האחרונות. כלומר, המקור של החג הוא בכלל לפייס אלת מזל מקומית שנקרא מימונה, שהיה לה גם בן זוג שנקרא מימון, שהשורש של המילה בא ממימון זה בר מזל. כלומר, כל הרעיון של החג היה לפייס את השדה הזו, המרוקאים האמינו מאוד מאוד, מה זה האמינו? זה ממש היה, זה לא הייתה אמונה, זה היה עובדה בשבילם, שיש שדים שחיים בד בבד יחד איתם. וכל הזמן צריך לעשות דברים כדי לפייס אותם שלא יפגעו בבני הבית. אז המקור של החג הוא בכלל פגני מאוד מאוד נשי. לפייס את גבירת המזל ללה מימונה. אחר כך נוספו למשמעויות דתיות, והיום בכלל אין שום, לא נותנים שום משמעות, לא יודעים מאיפה החג הזה בא.
וזה מה שמרגיז אותך. אני שומע, אני שומע את הרוגז.
כן, קודם כל אני מתרגזת שלקחו לנשים את המקום שלהם, אוקיי? ונתנו לזה מין, שוב, כאילו דעת, שזה דבר שהוא אפשר לקחת אותו למקום מאוד גברי. ודבר שני, שגם, שבכלל כבר היום, נגיד הילדים שלי, אין להם שום מושג מה, אני זאת מספרת להם, בלעדיי אין, אתה מבין?
גם כל רובד, כל החיבור הזה בין העמים, בין השכנים, גם הוא נעלם לחלוטין כאשר הוא הפך לך גם עמי כאן בישראל.
כן, טוב, תראה, אני יכולה להגיד לך, כלומר, יש משהו שתמיד ככה מחשבה שעלתה לי, שבהרבה מובנים, בגלל שלעם ישראל יש מדינה, אז דווקא התקומה הזו גרמה ל... הידרדרות מוסרית מאוד גדולה בעיניי. כלומר, שאנשים נולדים במדינת ישראל, ואומרים, אוקיי, הילדים שלי כבר נולדו פה, אנחנו יהודים, זה מובן מאליו, אנחנו ישראלים, אז לא צריך לעשות שום דבר כדי ללמד אותם את הדברים האלה ואת המקור שלהם. זו עובדה מוגמרת. וזה בא לידי ביטוי בדברים כמו המימונה, למשל.
את מדברת קודם על מקומה של האישה במקור של החג הזה, אותה גבירת מזל שצריך כל הזמן לרצות אותה. נשים, נשיות, פיוטי נשים, אפילו דמות של יהודיה מהמאה השביעית, עומדת תמיד בלב היצירה שלך.
נכון. אני הרבה פעמים פתאום מוצאת אישה או דמות נשית מאיזושהי תקופה, שהסיפור שלה מאוד מאוד נוגע בי, באיזשהו מקום כנראה מאוד אישי, תלוי איזה סיפור, ומה שקורה זה שבעצם זה נהיה כמו, נקרא לזה דיבוק, אני ממש נהיית אותה דמות לזמן מסוים, עד שאני שרה את השיר שלה, מקליטה אותו, מוציאה אותו, ואז בעצם כאילו זה עוזב אותי, ואני ממשיכה הלאה, ממש ככה. אז,
מי הקהל שלך בעצם?
הקהל שלי, אני חושבת שזה בעצם אנשים בגילאים של ההורים שלי, הרבה, גם בארץ, גם בחו"ל.
שמה שאת רוצה להזכיר להם?
מה שאני רוצה בעצם זה שאנשים ירגישו. אני חושבת שאנשים בורחים מלהרגיש, זה דבר טבעי, ואני מנסה להביא ולחבר אנשים שוב, למקומות האלה שקצת קשה להם להיות בהם, ודווקא אלה יכולים להיות המקומות המאוד מרפאים. וכן, ואנשים בגילי, למשל, שמקשיבים למוזיקה שלי, המטרה שלי זה שהם יתחברו לשורשים שלהם, למקום שממנו הם באים.
שזה מעניין שאת מדברת על שורשים כל הזמן, לאישה, כמו שאני תופס אותך, את המוסיקה שלך ואת היותך בכלל, אישה נטולת שורשים. את לא בישראל, את לא בספרד, את לא בבריטניה, את נשואה לגבר בריטי בכלל. איך אישה נטולת שורשים מחפשת כל הזמן את השורשים? אולי בעצם נתתי את התשובה.
נכון. לגמרי. אני חושבת שזה ככה קצת. תראה, שום דבר שעשיתי במהלך חיי, בוא נגיד, לא ישבתי ותכננתי יותר מדי. באמת שהלב שלי והתשוקה שלי זה מה שתמיד לקח אותי קדימה. ואני חושבת שעלית פה על דבר שגם אני מרגישה אותו. כלומר, גם העובדה שנולדתי, כמו הרבה אנשים בארץ ישראל, רחוק מהשורשים של המשפחה שלי, שמרוקאים, פרסיים וספרדים. וגם העובדה שבאמת עברתי מהארץ בגיל מאוד צעיר, וגם העובדה שבאמת אני נשואה לבריטי, אז בעצם זה קצת כמו שדיברתי בהתחלה, כשאמרתי שלהיות בארץ ישראל, זה טיפה כאילו, כלומר זה שאני בחול גורם לי יותר לרצות ללמד את הילדים שלי, ולהיות קרובה יותר לחומרים שמהם...
למקור, לסבים, כן. למקור, אפילו לא לכאן ולעכשיו, למקור, לסבים. אולי מילה אחרונה, אנחנו מדברים ואני כל הזמן חושב על אמא שלך, ואני תוהה מה היא אומרת לך בארוחות שישי בערב. אולי תשבי כבר על הישבן שלך ותביני שזה הבית שלך, נכון? משהו מהאזורים האלה?
כן, מצד אחד, קודם כל אמא שלי סופרת ויוצרת, כבר הרבה מהטקסטים, שושנה קרבסי, ואז היא אומרת לי, בעצם האמביוולנטיות הזו, היא גם נמצאת אצלה, אני חושבת. כלומר, מצד אחד היא אומרת באמת, שבי על הישבן, תהי נינוחה, כי אני באמת בן אדם לא נינוח כל כך, בגלל זה אני כל הזמן כאילו עושה דברים. ומצד שני אומרת, תני לחלומות שלך שיקחו אותך הכי רחוק שאפשר, אתה מבין? אז הדואליות הזו גם נמצאת אצלה.
מעניין. נברך אותך בתרבחי ותסעדי, מור קרבסי, אני מודה לך, תודה שהיית איתי הבוקר. זהו, הגענו אל סופו של אסקט נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר, ואני מודה לכם שהאזנתם, תודה ולהתראות.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.